הגענו לדף נ"ט עמוד א' בשורה העשירית, למדנו בברייתא, בסוף הדף הקודם, שרבי יוסי הגלילי הורה שמי שמזיק שחת משלם כפי מה שהייתה עתידה השחת להיות בית הקציר, אם לא היה נשחט. אז אביי אומר, אמר אביי, רבי יוסי הגלילי ורבי ישמעאל אמרו דבר אחד, גם רבי ישמעאל אמר אותו דבר. רבי יוסי הגלילי הדא אמר, למדנו, רבי ישמעאל דתני נאמר, מיטב שדה ומיטב כרמו ישלם, לפי רבי ישמעאל מיטב שדה הוא שניזק, מיטב כרמו שניזק, דבר רבי ישמעאל. רבי עקיבא אומר, לא בא כתוב אלא לגבול לנזקים מן העידית של המזיק. לפי רבי עקיבא, כפי שלמדנו כבר כמה פעמים במסכת, שדה הוא הכוונה של המזיק. הפסוק בא מלמד ששומת הנזק שבית דין שם הוא משלם מזיק מהעידית, שהמשובחת שבקרקעות, וקל וחומר להקדש, גם ההקדש יגבה הנזקים מהמזיק. עכשיו, לכאורה נראה שכוונת רבי ישמעאל, שהמזיק משלם לפי את השווי של הקרקע המובחרת של הנזק, גם כשהזיק קרקע ששווה פחות מכך. עכשיו, זה לא ייתכן שתשלומי הנזק יהיו גבוהים מההפסד של הנזק. לכן אומר ככה, ולא תאמר כרב אידי ברבין, דאמר אידי ברבין, כגון שאכלה מהרוגה בין ההרוגות, ולדין כחושה אווי, שמנה אווי, דאמר קום שלה שמנה, דמיטב שדה ואשתה. זה לא כמו שפירש אידי ברבין, שבהמה אכלה הרוגה בין ההרוגות, בשדה הנזק, כלומר חלק שמנות, ויש הרבה פירות, חלק כחושות, אין הרבה פירות וכו', ואנחנו לא יודעים מה הרוגה שנאכלה, זה מה שנאמר, לא יודעים כחושה אווי, שמנה אווי, ואז זה אומר רבי ישמעאל, המזיק, קום שלם שמנה, דמיטב, דגעשתה? צריך לשלם לנזק עבור הרוגה השמנה, על פי השווי הרוגה המובחרת של הנזק עכשיו. אומר הבאי, זה לא ייתכן. דאחי לא אמרינן, מה הייתם מוצאים מחברו על הראיה? הרי אי אפשר לומר כך, למה? כי מוצאים מחברו עליו הראיה. מכיוון שייתכן שבמה אכלה רק הרוגה כחושה, היא לא היא יכולה לגבות רק דמי כחושה, לא יותר מזה. מבלי להביא, אי אפשר לגבות דמי שמנה, בלי להביא ראיה שהרוגה שנאכלה כאן את השמנה. אז אם ככה, מה הכוונה לרפי רבי ישמעאל, מיטב שדה הוא של ניזק, אלא במיטב דלקמה, על פי שווי המיטב, המובחר של הרוגת הניזק, דלקמה אחר כך, מי ניהו כאח תסליק, כשוויה של הרוגה הזאת, כאשר פירותיה יעלו, ויהיו מוכנים לקצירה. כלומר, זה הכוונה. אחרי שהפירות יהיו מוכנים לקצירה, אז זה הכוונה המיטב שדה הוא של הניזק, שזה בעצם דומה לרבי יוסי הגלילי. המיטב ניזק, אמר רבי ישמעאל, לא מתייחס למצב של ספק מה אכלה, אלא אומר רבי ישמעאל, אותה הרוגה שאכלה ישנה בעליה כפי מה שאתה ראויה להיטיב להשביע אחר כך, אם היא לא הייתה נאכלת. זה בי כמו שאמר רבי יוסי הגלילי, שהשחת, כמו שאמרנו, מה שעתידה להיות השווה בית הקציר, אם לא, אם השדה לא הושחתה. אמר מה רבי שמעון בן יהודה אומר משום רבי שמעון, באמת דברים אמורים שאכלה לולבי גפנים ויחוי גתנים. כלומר, למדנו בברייתא, באיזה מקרה נאמר שהפירות שניזוקו נשומים אגב הקרקע, מקרה שאכלה לולבי גפנים ויחוי גתנים. משמע אם אכלה סמדר, סמדר זה ענבים קטנים מיד לאחר הפריחה שלהם, שזה שונה מלובי גפנים, שזה ניצני גפנים, או יחורי ניצני תאנים. משמע סמדר, רואים אותם כאילו ענבים עומדים להיבצר. אבל אם הסיפה, כתוב בסיפה, אכלה פגים או בוסר, כל זה מהברייתא בסוף הדף הקודם, תאנים הוא ענבים שבשלים רק למחצה וכו'. הוא די רואים אותם כאילו ענבים עומדים להיבצר, משמע שסמדר רואים אותם כאילו כמה יפה, וכמה הייתה יפה, כלומר כמה הייתה שווה אחרי הנזק, וכמה הייתה קרקע יפה, היא השווה לפני הנזק, והמזיק משלם את ההפרש. אמר אבינה, כרוך ותנאי, צריך באמת כרוך סמדה יחד עם המקרים האחרים בברייתא. תנאי, באמת דבר ממורים שהפירות שניזוקו נשומים מאגב הקרקע בזמן שאכלה לובי גפנים ויחוי תאנים. אבל אם אכלה סמדר, פגים או בוסר, צריך לכרוך אותם יחד, סמדר פגים או בוסר, רואים אותם כאילו ענבים עומדות להיבצר. עומד כבר לפי זה, אז יהיה אחר רבי שמעון בן יהודה, היינו רבי יהושע, לכאורה גם לדעתו יש לחשב נביאי סמדר כנביאים שעומדים להיבצר, אז מה ההבדל ביניהם? יגמלאו כחש גופנה, ולא מסי, יש מחלוקת אם מנקים את תשלומי הנזק, את מניעת הכחשת הגפן על ידי האכילה המודמת של הענבים. כלומר, אם הענבים היו נשארים על הגפנים עד גמר ההבשעה שלהם, על בצירה שלהם, הם היו בעצם מכחישים, מחלישים את הענפים, את העץ, בגלל שהם יונקים מהגפן עד השלב שבוצרים אותם. אז בעצם אכילת הענבים על ידי בהמה בעודם סמדר בעצם מנעה את הנזק המזק, כלומר יש פה גם רווח לעץ. השאלה אם מנקים את הרווח הזה או לא מנקים את הרווח הזה. כלומר, יש מחלוקת האם מנקים את הרווח הזה או לא. ואומרת כבר, לא מסיימי. מי באמת סבר מה? לא ברור, לא מסוים. הבא אם המסיימי הוא מסיימי, לא, זה כן ברור מי סבר מה. מה נתנה דחי יש לקחש גופנה? מי התנה שחושש להכחשת הגפן? כלומר, שצריך לנקות את הרווח הזה. רבי שמעון יהודה אומר, לגבי מקום אחר, דתניא נאמר, רבי שמעון ביהודה אומר, משום רבי שמעון במנסיה, אונס אינו משלם את הצער, מפני שסופה להצטער תחת בעלי האדם שאונס אישה, לא משלם את הצער, כלומר, הצער הוא אחד מחמש את הסוגי התשלומים שאדם מתחייב כשהוא חובד בחברו. אז לפי רבי שמעון יהודה, מי שאונס בתולה לא משלם עבור הצער שהיה לה בהשארת הבתולים, כי בכל מקרה, ככה הוא אומר, היא סופה הייתה נצטר תחת בעלה את הצער הזה. לכן לכאורה הנה מנקים לדעתו את הצער הזה. אמרו לך חיינו בשום ביהודה, היינו דומה, ניוולת ברצון, ניוולת בלון, זה לא אותו דבר. ניוולת, גם בתולה שניוולת ברצון זה שונה, כלומר זה צער שונה, לכן הוא צריך האונס לשלם את הצער. בכל מקרה מרבי שמעון ביהודה אנחנו רואים שהוא סובר שמנקים התשלומים מה שהגפן הייתה עתידה להכחיש. אז אמר בעלי הנה תנאי, אמר הבאי, התנאים האלו שמובאים בברית הבאה ורבי שמעון יהודה, אמרו דבר אחד, רבי שמעון יהודה אמרן כמו שלמדנו. זה תנאי, הנה תנאי מהי, תתני נאמר עניין תשלומי נזק שמשלם מי שגרם לאישה מעוברת להפיל ולדה, רבי יוסי אומר נקה חיה, בנאי זה הוא מנקה מזונות, כלומר רבי יוסי אומר מנקים את שכר מילדת, כלומר, היא צריך לנקות מתשלומי הנזק שמשולם לבעל עבור הולדות את שכר שהבעל היה צריך לשלם למילדת. כלומר, מצד אחד צריך לשלם לבעל את התשלום העובר שהיא פילה, מי שגרם נזק לגרם להפלה, אבל לנקות את שכר מילדת, כי בכל זאת הבעל עכשיו לא משלם למילדת. או נקי מזונות, מנקים את דמי המזונות היתירים שהבעל היה מספק לה עם ההיריון הנמשך. כלומר, עכשיו ההיריון נגמר כי היא פילה, אז הוא בעצם אפשר להגיד, מרוויח את הכסף הזה שלא צריך לשלם. כלומר, בנוסף על המזונות הרגילים שכל בעל חייב לספק לאשתו, הוא צריך להוסיף מזונותיה בזמן ההיריון, בימי ההיריון הקשים. פה כבר הוא לא צריך לשלם את זה, לכן מנקים את זה. אז מנד אמר, נקי חיה, אומרת הגמרא, אז בכל אופן, שתי הדעות האלה הם סוברים, כמו שאומרים בן יהודה, כמו שאמרנו, מנקים התשלומים, מה שהגבר הייתה עתידה להכחיש. עכשיו, מישהו מנקה חיה, מישהו שמנקים שכר מילדת, כל שכן שמנקים את דמי המזונות. כי הצורך באספקת המזונות נוספים בזמן ההיריון הוא יותר מוחלט מהצורך לזכור מילדת. ומה דאמר בדמי מנקי מזונות, אבל נקי חיה לא. דאמר לי, הבעל לתוקף, איתתא דידי, פקי חי, ולא מבעיה חיה. הבעל יכול להגיד, אשתי מומחית בלידה, ואינה צריכה למיילדת. כלומר, לא מנקים את זה אולי. אולי אשתי יכלה ללדת גם בלי מיילדת, לכן לא מנקים את זה. לא הבחתי פה כלום. עכשיו, לפני כן למדנו בדף הקודם, לגבי מעשה באדם שקצץ דקל של חברו, ודיין שרש גלות החייבת המזיק במלוא שווי הדקל, ורב נחמן אמר, או שמים את זה ביחס ל-60 דקלים. אז רפא ורבונה ברד רבי שוע אבן עובדה כבתת רב נחמן, אז פסקו למעשה מקה כזה שאירה כמו רב נחמן, שמו את הדקל ב-60. לישנח, הנה שאומרים רפא ורבונה ברד רבי שוע, שמו דקלה אגב קטינה דערה, הם שמו ב-60 אבל אגב חלקת קרקע קטנה. אבל איך כבתי דרפא ורבונה ברד רבי שוע בדקלה דערמאה במקה של דקל ארמי, ואיך את הדקל ריש לגדול בדקל פרסאי, והלכה היא כדת ריש גלותה, דיין של ריש גלותה במקה של דקל פרסי, כי דקל פרסי הוא חשוב ויקר יותר, ולכן שמים אותו בפני עצמו. אליעזר זירה, הווסאי מסני רוחמה, אליעזר זירה הוא היה נועל נעליים שחורות כמנהג האבלים, כלומר מנהג הכלי היה לנעול נעליים שחורות, אליעזר זירה השתמש גם ברצועות שחורות, כי הוא רצה להתאבל על חובן בית המקדש, אז וקאי בשוק הדנרדה היה עומד בשוק שנהרדה, אשכחו, דיבר ריש גלותה, פקידים בית ריש גלותה מצאו אותו, ואמרו לי, מה ישנה, אני מסני, למה אתה מתנהג באופן כזה, אתה שונה מאחרים, נועל נעליים כאלו? גם עם שרוחים שחורים וכו'. אז אמר לו, דקמה אבילה ירושלים, אני מתאבל על חובן ירושלים. אמרו לי, את חשיבה להתאבל לירושלים, אתה כזה אדם חשוב שראו להתאבל לירושלים? סבו יורה, ואמרו זה יוהרה, זה מעשה גאווה, כאילו אתה מתאבל בירושלים, ולא אחרים. כלומר, אתה כאילו מוציא לעז על אחרים שלא עושים את זה. רק אדם חשוב יכול לעשות את זה. אז יתיוע וחפשו, הביאו אותו וחפשו אותו במאסר. אז אמר לו, גב רבן, הוא אמר למעני אדם גדול, כלומר, אני גדול בתורה. אז רצו להוכחה לזה, אמרו להם, נאי ידינן, מאיפה אנחנו יודעים שאתה גדול בתורה? אז אמרנו, או אתון בי ומיני מילתא, או אנא איבי מיני חו מילתא, או שאתם תשאלו אותי דבר הלכה ואשיב לכם, אני אראה לכם שאני גדול בתורה, או שאני אשאל מכם דבר שלא תוכלו לענות עליו. אז אמרו להם, בעיה, תשאל אתה. אז אמרנו, היימן דקץ קופרה, מה הם משלם? אדם שקצץ תמרים, אחרי נפילת פריחתם, מה הוא משלם? אז אמרו להם, משלם דמי גופה, הוא משלם לכאורה, שווי של תמרים, אחרי נפילת פריחתם, כמו כפי שהם. הוא אמר ואהבו אותם, אז הוא אמר להם, מה זאת אומרת, אבל עתידים לגדול להיות תמרים. לא, השווי של תמרים החל לפי הפריחתם זה הרבה פחות מאשר מה שהיו תמרים בשלים. אז הוא נכון, באמת נכון, משלם דמי תמרים, בעצם משלם את שווים של תמרים בשלים. אבל אמרו, עליו תמרי שקל מיני, אבל אחרי זה הוא אומר, אבל הוא לא לקח מחברות תמרים בשלים, אז איך אפשר לשלם משהו שהוא לא לקח? אז אמרו לאמא לנת, אז אמרו, באמת תגיד לנו כמה אמור לשלם. אז אמרו ב-60, כלומר נזק נישום ביחס לשדה הגדולה פי 60 מהשטח שניזוק. אז אמרו לי, מה נאמר כבתך? מי אומר כמוך? אמר לו, השמואל חי בית דינו קיים, אפשר לשאול את שמואל בית דינו, שדרו כמה די שמואל, ואמר לו, אכן שפר כמה, הלכו ב-60 ושווקו, והניחו לו, הוכיח להם שהוא אכן גדול בתורה. עוד למדנו במשנה, רבי שמעון אומר, אם אכלה בהמתו פירות גמורים, אז הוא משלם את שוויים של הפירות הגמורים, ולא את הפחת שהפחתה מהקרקע. מה הייתה? מה? הדמר רחמן הוא ביר בשדה אחר, מלבד ששמים על גב שדה, הנמילים במידי, תצריך שדה. כל זה נאמר על דבר שעדיין צריך את השדה להמשך צמיחתו. אם דבר על פירות גמורים לגמרי, כבר לא צריכים את השדה. הנה, פירות שהפשילו כל צורכם, שאמרנו במשנה, שפי רבי שמעון אכלה פירות גמורים, משלם את שוויים, כן, זה לא צריך לשדה, מכיוון שלא, כבר לא צריכים עוד השדה, בעיניי ובעיניי, שאנו צריכים מזיק לשם עבורם, כפי שוויים, בפני עצמם, ולא אגב השדה. אבל כפי שאמרנו במשנה, התנא קמא של המשנה חולק על רבי שמעון, הוא אומר שגם נזק לפירות גמורים נשום אגב השדה, ואמר רב הונא בר חייא, אמר רב ירמיה בר אבא, דן רב כרבי מאיר, או בנראה את המקרה, ופסק הלכתא כרבי שמעון, פסק הלכה כרבי שמעון, שאכן שמים אותו כפי שוויים של פירות גמורים, כפי שוויים האמיתי, ולא אגב השדה. מה זה דן רב כרבי מאיר? הכוונה דתניא, שם בניין בעל שמכר שתי שדות במשך נישואיו, והשדות אמורות להיות בעצם משועבדות לכתובה של האישה, אז הוא כתב לראשון, ללוקח הראשון, שטר מכר על שדה, ולא חתמה לו, אשתו בעצם לא חתמה, לא הסכימה למכר הזה, אחרי זה כתב לשני, וחתמה לו. עכשיו, אם הנכסים בני חורין שתוכל עכשיו לגבות מהם כתובתה, איבדה כתובתה? למה איבדה כתובתה? מהלוקח השני לא יכולה לגבות, כי הרי מחלה לשיעבוד, היא הסכימה. אבל גם מהראשון לא יכולה לגבות, כי בשעה שקנה את הקרקע, נשארו ביד המוכר, נכסים בני חורין, כי היה לו שדה. אז מי שקנה קרקע משועבדת וניח בני חורים, הם גובים ממנו, אפילו אם לאחר מכן הם קירו שאר הנכסים ולא נשארו בני חורים כלל, אלא גובים מהלקוח האחרון. אז ככה רבי מאיר אומר, לכן איבדה כתובתה לפני רבי מאיר, אבל רבי אומר לו, יכולה אישה תאמר, נחת רוח עשיתי לבעלי, אתם מה לכם עליי? כל מה שהסכנתי למחירה של השדה השני וחתמה לו, זה רק לעשות נחת רוח לבעלי, אבל אתם, איזה תביעה יש עליי? כלומר, היא יכולה לטעון שבית בהבת הסכמתה היא לא מחלה לשיעבוד באמת, אלא היא בית הסכמתה והתרצתותה, היא רצתה להתרצות בפני בעלה, ולא באמת היא מחלה לשיעבוד הזה. זה מה שלמדנו שדן כרבי מאיר. הוא פסק את הלכתא כרבי שמעון, כעד אתנן כמו שלמדנו במשנה, רבי שמעון אומר, אכלה פירות גמורים, משלמת פירות גמורים. עם שאה, שאה, עם שאתיים, שאתיים. משנה נוספת בלקראת סוף נ"ט עמוד ב', אומרת המשנה, המקדיש בתוך שדה חברו שלו ברשות, מי שעושה גדיש של תבואה שלו בתוך שדה של חברו בלא רשות הבעלים, והחלטן בהמתו של בעל השדה, אז פתור בעל השדה מי ישלם, למה? כי הוא יכול להגיד, מה אתה נכנס בכלל לשדה שלי? אם הבהמה הוזקה בין, בעל הקדיש חייב כמובן, אם יקדיש ברשות, אבל אם זה ברשות, בעל השדה חייב, למה בעל השדה חייב? עומד כבר לכאורה למתנת לא כרבי, המשנה לא כרבי, די כרבי, אמר רבי, עד שקבל בעל הבית ישמור, וכלומר הוא ישמור דברים שהוא נוחו שם, אם לא כך הוא לא אחראי, כלומר, בדין האחרון של המשנה למדנו שאם בעל השדה הרשה לחברו לעשות קדיש של תבורה בשדה, הוא מקבל בזה אחריות על התבורה, למרות שלא אמר בפירוש שהוא מקבל אחריות. ורבי אומר לו, עד שיקבל בפירוש, לשמור. אז אמר פעם, האחר בנית הרבה דריאס, כן, כמה משנה אנחנו עוסקים בשומר הגרנות. כבן אמר לו, איל הוא קדוש, איל ואין תרלחו. שמכבן שאמר לו, בעל התבורה, תכניס תבורתך ועשה גדיש, זה כאילו אמר לו, תכניס תבורתך ולשמור אותה עבורך. כלומר, אפשר להמיד את המשנה גם כדת רבי, מקשש שדה שכל בני המקום שם בעצם משתמשים באותו שדה להיחסון תבורתם, באותה שדה, הם היו גודשים את התבואה, אמנים אדם לשמור עליה, אז כששומר זה בעצם מרשה לאחד מבני המקום שם להכניס את התבואה לשדה, מסתם הוא קבל לעצמו לשמור את התבואה, גם אם לא אמר את זה פירוש, וגם בזה גם רבי יסכים. הגענו למשנה הבאה בסוף נ"ט עמוד ב', ונראה את המשך בעזרת השם פעם הבאה, חזק וברוך.